מי מושלם? יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 106 בפסקה רביעית. למעשה ראינו את היסוד של קדימה, אני חייב להביט קדימה, להיות עם הפנים לעתיד. דיברנו על זה, כן? שהביטוי קדימה, אני חייב להביט קדימה, להיות עם הפנים לעתיד, זה תמיד לחשוף את האפשרויות, לזהות, הן קיימות, לזהות האפשרויות שנתונות בידי להמשיך ולהתפתח, למרות החסרון, למרות האובדן שאדם חווה. כן? קדימה, אני חייב להביט קדימה, להיות עם פנים לעתיד. זאת אומרת, אין מצב שבו אדם נמצא שלא ניתן להתפתח מתוכו. כל החוכמה זה היכולת לשחרר, כן? להשתחרר מאותו כאב הפנטום, את אותו תלות באיבר האבוד, להשתחרר כדי שנוכל להתפנות לסקירה מחודשת על מרחב האפשרויות שקיימות, מרחב האפשרויות, אפשרויות ההתפתחות שקיימות גם במצב של האובדן. כן, בזה חתמה הפסקה השלישית, כן, החל מן השורה השלישית לפני סופה. אתם רואים קדימה, אני חייב להביט קדימה, להיות עם הפנים לעתיד על מה שכן נשאר לי. ובוודאי שכן נשאר. נחת היסוד שנשאר ועוד איך נשאר. אבל חוסר הזיהוי נובע כתוצאה מהתעסקות מוגזמת בכאב ובאובדן. שאדם לא מוכן להשתחרר, כן, מאותה תלות שיש לו בדבר שהיה ואיננו, ואז כמובן שהוא מפסיד את כל מה שהקדוש ברוך הוא עוד הועיד לו, עוד פתח ופותח לפניו. על מה שכן נשאר לי, כן, על מה שאני עוד יכול לעשות בחיים, וברוך השם, יש לך עוד הרבה כוחות שנשארו לך, כן, וברוך השם, אפשר לעשות הרבה עם זה. כמו שהזכרנו את קהלני, שעם 3 טנקים, בעזרת השם כמובן, הוא הצליח להניס 200 טנקים סורים, כן, מה שכן נשאר. קהלן הסתכל על מה שכן נשאר. כמובן שבזמן קשה כזה, להיות מסוגל להסתכל על מה שכן נשאר, כן, זה כמובן סייעתא דשמיא בלתי רגילה, כן, בלתי רגילה, לא לבית ההשתנות, אבל הוא הסתכל על מה שכן נשאר. איך הוא אמר? חשבתי על זה שאני הכוח האחרון לפני שהם שוטפים אל תוך מדינת ישראל. ואמרתי, כל עם ישראל מאחוריי. כך הוא אמר. כל עם ישראל מאחוריי. עכשיו אני המנעול האחרון. זהו. ועם התודעה הזאת, הוא פשוט התחיל לנהל. אפשר לקרוא לזה ניהול? כן, אפשר. לנהל קרב. עם שתי טנקים תקועים, כן? עם קנה תקוע, פרוס אחד, פרוס שרשרת, והשלישי תקין איכשהו. ועם זה הם ניהלו אש מול 200 טנקים סורים, שפתאום באופן מוזר ביותר הסתובבו לאחור ונסוגו חזרה לכיוון דמשק. הוא הסתכל על מה שיש. מה שיש. כן. הרבה פעמים שאנחנו רואים אנשים מן הסוג הזה, למרות שאנחנו הלומי קרב, ולא רואים מה בדיוק יש ונשאר בתוך המציאות, כשאנחנו רואים אנשים מן הסוג הזה, אנחנו בעצמנו נפתחים, כן, לתקווה. אין שום ספק שהוא הכניס רוח חזקה מאוד בלוחמים שלו, כן? באותם 3 צוותים או כמה שהיו שם, כן? כן? זה מתואר בפרוטרוט שם בספר, עוז 77, מסופר. איך החבר'ה שם הביאו פייט לא רגיל, אבל הרוח החיה זה היה קלני. קלני, שראה מה נשאר ומה עוד יש, ולא שקע ביוש. על מה שאני עוד יכול לעשות בחיים, כגודל האובדן, כך יקשה לאדם לומר לעצמו קדימה. טוב, כן, אין פה כוונה לייאש כמובן, רק להיות מציאותיים. כגודל האובדן שאדם חווה, כך יהיה לו קשה יותר לומר קדימה. זה רק קשה. כן, זה רק קשה. הרב מדבר על זה באורות התשובה, פרק י' ד', פסקה ב', או א' אחת, או פסקה ב', ספרים שמופיע בתור א' אחת, יש פסקה, ספרים שמופיע בתור פסקה ב', כן? שהוא מדבר שם על ההבדל שבין צדיקים לבין בעלי תשובה. הצדיק הוא מאוד קשור למדרגה שלו. הוא קונה לו מדרגה, מבצר אותה סביב סביב, כמו אדם שקונה, יש לו בית, ואת הבית הזה הוא מגבה בגינה, הוא עושה לו חלונות טובים, דלתות שאי אפשר לפרוץ. הוא מאבא את המדרגה שלו. כן? לעומת אדם שבונה בית, משלים משימה מסוימת במקום שבו הוא גר, עוזב את הבית והולך לבית חדש. אפשר לראות את זה ביישוב איתמר, בכלל ביישובים האלה. אני ראיתי את הדוגמה הזו בצורה נפלאה אצל היהודי היקר שנקרא אברי רן, ביישוב איתמר. הוא התחיל, כן? הוא התחיל את פיתוח היישוב באיזה נקודה מסוימת ביישוב. בנה שם חצי יישוב, לולים, את הבית הפרטי שלו. הייתה קביעות של אנשים בתוך הנקודה הזו, נטש הכל ועלה 200 מטר למעלה. בנה שם עוד יישוב, כן? עלה עוד ובנה, כן? גבעות עולם, מה שנקרא היום. מי שמכיר את המקום המדהים הזה, כן? עכשיו, הוא לא יסס, אם הוא ירגיש שזה מספיק בטוח, הוא לא יסס אולי למשימת התיישבות נוספת. אולי הוא הולך כבר למורדות ביקת הירדן, שם 777 למעלה שם בא. בקצה הגבעה שמה. כן? הוא לא יסס, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא יסס בדבר הזה. אבל זו דוגמה נפלאה, אני חושב. יש אנשים שמבצרים את ביתם, זהו, גמרנו, פה יושב כי הבטיח, כאן תהיה קבורתם, פה הם נולדו, פה הם ימותו, כן? עושים שינויים, קוסמטיים כאלה ואחרים, קצת מאבים, קצת מדפנים, אבל בסך הכל זה אותה גבר בשינוי הדרן. קשה להם השינוי, קשה להם להעתיק את עצמם, הם כבולים למה שהם בנו. הרוח לא משוחררת כדי ליצור מהפך ושינוי גם מקומי. עכשיו, לא תמיד חייבים לעשות שינוי מקומי, באמת לא חייבים. לפעמים באותו המקום אפשר להגיע לעומקים נוספים. אדם יכול לשים איזה אסדת נפט, כן? אני יודע מה, במפרץ מקסיקו, כן? ושם הוא קודח כל הזמן לעומקים, עומקים, עומקים. בעצם הוא יושב באותו מקום, כן? הוא יושב באותו מקום על הים, אבל כל פעם קודח יותר עמוק. אז הוא חושף בער בעומק של 200 מטר, אחרי זה הוא חושף בעומק של 600, וככה, במשך 20 שנה, הוא כל הזמן מפיק נפט מאותו מקום. כל פעם בעומק אחר. אין בעיה. אין בעיה. לפעמים שואלים אותי, מה אני עושה? מה, אתם מכון מהיר? ודאי שאני מכון מהיר. מה, אתם שעממים אותי? תמיד יש מה לעשות פה. זה לא שאני עכשיו מפתיר כשתקעת, זה לא ששם אני מדקלם את מה שאמרתי לפני יומיים. זה כל הזמן חידושים, כל מה חידושים. אנשים חדשים, סוגיות חדשות. אין רגע דל, הכל פה מעניין, הכל חי, הכל תוסס, הכל... מה, יש לי בעיה להיות פה 22 שנה? 22 שנה אני פה, נו אז מה? 22 שנה אני פה. עוד לא גירדתי עוד טפח של פני המחרשה מכל המציאות התוססת, כן, שקיימת פה. פלא פלאים. אז מה יש לי לרוץ? לאן יש לי לרוץ בדיוק? העולם בא אליי. למקום הזה, מה אני צריך לרוץ? יש גם מצבים כאלה, הנה חינם. בסדר, מי שיגיד, שמע, אולי כדאי, כן, אני לא יודע, בכל אופן, יש לך כבר איזשהו, אולי תלך, תקים את מדרש חדש, אולי יעסוק, אני יודע מה, ואנשים שלא יודע שרוצים ללמוד דווקא כיוון מזה. יכול להיות, לא יודע. ביום הדין יגידו לי את זה. בינתיים ההצעות המפתות האלו שבאו בשנים האחרונות, כן, מצאו אותי תמיד בדעה אחת. אני מכון מאיר. אין לי שום סיבה לצאת מכאן. שוב, זה לא בגלל שנוח לי. יש לי פוסקורת לא רואה, וזה לא מעניין אותי. יש לו פותח את המעטיפות האלה אפילו. ממש לא. ממש לא מעניין אותי. אבל יש לי מה לעשות כאן. יש פה עבודה מאוד חשובה. אני לא מפתיר פה כשתקד. ברוך השם, יש פה עבודה חשובה. אז לפעמים יכול להיות שאדם נמצא במקום אחד, אבל בתנאי שבאותו מקום, שם הוא מחדש. הוא מחדש באותו המקום. כן? שאותו המקום לא תהיה אותו הגברת בשינוי הדרת. לא תהיה עם איזה שינויים איזוטריים, שוליים לחלוטין, אלא יותר תוספת, יותר תוספת. וזה צריך חשבון נפש גדול. אני חייב לעשות חשבון נפש לעצמי. האם באמת אני קודח בעומק המים של מפרץ מקסיקו? האם באמת שנה שעברה זה היה 200 מטר, ועכשיו זה 400? זה באמת צריך לבדוק. זה חשוב מאוד לבדוק. כן, כדי לא להתהדר, כן, לחינם. כן, אז צריך לבדוק באמת נעשה פעולת עומק הזאת. חייב לבדוק. אבל זה דבר שהוא אפשרי. בכל אופן, על פי רוב, כגודל האובדן, כך הקשה על האדם לומר לעצמו קדימה. כאדם הורגל למצב מסוים, הוא היה רגיל לבית הזה שנשרף, הוא היה רגיל לאישה הזו חס ושלום שנפטרה עכשיו מסרטן, לא יודע מה קרה לה, הוא היה רגיל לרגל שלו, ליד שלו, והדברים האלה נעלמו. והוא מצא את עצמו מחוסר איבר, לפעמים זה איבר מגופו, לפעמים זה איבר מהסביבה שלו, כן? כמו שאמרתי מקודם, כן? לא עלינו. וכן הלאה, וקשה לו להיפתח עכשיו לאפשרות חדשה. כן, קשה. כן, זוכר שפעם ראיתי איזשהו תוכנית, קראתי איזה מאמר שדיברו על ה... הזכרתי מקודם בשיעור הקודם, מעניין. באופן פעילי אנחנו מזכירים פעמיים, נדיר שנזכיר פעמיים את חברת למבורגיני. כן? אבל אתם יודעים שלחברה הזאת, כן, זה דבר מעניין. אבל דברים נורא מושכים אותי. כן? מושכים אותי לא בגלל המכונית, אלא בגלל עקרונות, העקרונות המנחים של החברות האלו. החברה הזו, שהיא בונה דגם חדש, היא לא בונה אותו על סמך תוכניות קיימות, לא בונה אותו על סמך תוכניות קיימות, היא בונה את כל המכונים מחדש. זאת אומרת, היא לא משתמשת בתוכניות הנדסיות של הדגם הקודם, אלא בונה אותו מאפס. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מסובך. בדרך כלל, כל חברה, היא בונה את הדגמים החדשים שלה על בסיס של מודלים קיימים. מודלים קיימים, משפרת אותם פה ושם וכו'. לבנות את הכל מאפס, כאילו זו המכונית הראשונה שלך בחיים. כך הם בנו את אחד הדגמים המתקדמים, המתקדמים שלהם. כן? אולי אפילו האחרון, לפני האחרון. כך הם בנו אותו. את הכל מחדש. פשוט שברו את כל הקונספציות. הכל. לא רצו להיות משועבדים לשום הנחות יסוד. להמציא את הגלגל מחדש. הרי זה דבר גדול. תחשבו את זה שנייה. זה מאוד קשור למה שאנחנו מדברים פה. כן? מצד אחד יש בזה סיכון אדיר, אבל מצד שני אתה יכול לפרוץ את הגבולות של עצמך, ודאי וודאי של המתחרים שלך. שהם ממשיכים, זה סוברו, אז עכשיו יעשו לנו, כן, בתשע"ו יעשו ככה, בע"ז יעשו איזה שינוי כזה, וזה אותה גברת, כמו שאמרנו, שינוי דבר. אבל לשבור את כל הקונספציה, ולהתחיל את הכל מההתחלה, לחפש את החומרים המיוחדים, וכן הלאה, לא החומרים שהשתמשתם כבר, לא אותו טיטניום, לחפש תערובת חדשה, ולהשתמש במיטב המוחות המדעיים, פורצי הדרך, במחקרים היותר נועזים, ובלבד להביא את המכונית לרף חדש. לא, זה, 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 זה דבר מדהים. תחשבו, אני לומד מזה הרבה. רק בשביל זה כדאי לקרוא את המאמר הזה. מה אני אגיד לכם? רק בשביל זה כדאי לקרוא את המאמר הזה. כן? דבר מדהים. מה מעניין את המכונית הזאת? מעניין את המכונית? כן? לא רואה מרוצה מכוניות כאלה, ולא מתכוון לקנות מכונית כזו, ולא שום דבר. כן? בסדר. יש בה משהו יפה, זה נכון. משהו אסתטי, יפה, אומנותי, בלי שום ספק, שמושך את העין. אבל אין שום כוונה לזה. אבל היסודות המחשבתיים שאנחנו מוצאים בדרכי הבנייה, כן, של החברה, זה פשוט מדהים. זה לימוד גדול. עכשיו נחזור לענייננו, כן, זה באמת דוגמה של למבורגיני, זה אוזניים לתורה שיש כאן. כן? כגודל האובדן, כך יקשה על האדם לומר עצמו קדימה. עכשיו נראה, כן, זה פשוט לא יומן, על אותם חמישה תלמידי חכמים שנשארו אחרי שמתו במגפה, אתם זוכרים ספירת העומר, 12, כן? 1,000 זוגים, 24,000 תלמידים, כן? נפטרו. כמה תלמידי חכמים נשארו בעולם? 4. רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי שמעון, עוד רבי יוסי, אה? כן? 4 תלמידים נשארו. כן? ורבי עקיבא לוקח את שארית הפליטה, 4 תלמידי חכמים. ומזה כל תורה שבעל פה נבנתה. תראו כמה מאות תלמידי חכמים, כן? שיש לנו בתלמוד. פלאי פלאים. מדהים. איזה כוח להתחיל התחלה מחדש? איזה כוח מניע אותו? הוא לא קשור לשום מבנה חיצוני בקשר של תלות. הוא לא תלה את האושר שלו בזה שיהיו 24,000 תלמידים. יש אידיאל! יש כוח מניע פנימי! מה זה משנה עכשיו? כן, חבל שזה קרה. נהרגו 24, מתו במגפה 24,000 תלמידים, נבנה את הכל מחדש. יש כוח מניע, פנימי, חזק. הוא לא תלוי. הוא לא משועבד להישג. הוא משועבד למושג. זה משהו אחר לגמרי. הוא לא משועבד להישג של התורה. הוא משועבד למושג של התורה. שאתה משועבד, דבק. שהדבק במושג, אז אתה יכול להתחדש תמיד. תמיד יכול להתחדש. אבל על פי רוב אחרים לומר, אנשים הם יותר קשורים להישג. ויש בזה מידה של אמת. סך הכל הישג זה דבר מאוד חשוב. בפרט שמדובר בהישגים חשובים. אבל התלות היא מסוכנת. כי זה לא פותח את האדם ולא מאפשר לאדם לחשוב קדימה. כי הגודל האובדן כך יקשה על האדם לומר לעצמו, קדימה, ממשיכים הלאה. עד לפה למדנו פעם שבוע. חברתי, שאיבדה את בעלה, לפני 3 שנים, חלפו 3 שנים, סיפרה לי על הכאב המתעורר מחדש עם כל שנה שחולפת. הכאב זה תוצאה של, כן, קשר. כל מקום שיש קשר ויש ניתוק, יש כאב. דבר נכון מבחינה פיזית, דבר נכון מבחינה נפשית, רוחנית, כן? שדבר קשור לדבר, ומשהו מפסיק ביניהם, נוצרת אבית כאב חזקה, מאוד מאוד. הכאב המתעורר מחדש עם כל שנה שחולפת, בעיקר בתקופות החגים ובהתכנסויות המשפחתיות. כן? הכאב הוא מבוסס על מימד נוסטלגי חזק מאוד, שכל פעם שהמימד הנוסטלגי מתעורר, מתעוררים איתו רגשות, דמיונות, זיכרונות וכו' וכו', דבר שמעצים את חוויית האובדן, כן? הרבה יותר לפעמים מהאובדן החומרי, כן? הממד הנוסטלגי שמעורר איתו כל מיני סוגים של איכויות של זיכרון, כן? הוא מעצים את ההרגשה של הכאב. לכן משנה לשנה, במקום שזה ילך ויחלש, זה הולך ומתחזק. כי משנה לשנה, הממשות נעלמת של אותו אדם שנפטר, ומה שנשאר זה הזיכרונות. זיכרון מטבעו, כן? הוא בעצם יושב על עורקים אחרים מאשר הממשות. הזיכרון יושב, כמו שאמרנו, על דמיון, כן? על החיה, על רגשות. לכן זה מאוד עוצמתי. לכן משנה לשנה יש איזו מגמה הפוכה כביכול, כן? אמנם כתוב שגזרה על המת שמשתכח מן הלב אחרי 12 חודש, אבל אנחנו יודעים שזה לכאורה זה לא נכון. איך חז"ל אומרים שגזרה על המת, כן? שישתכח, מה משתכח? מה שמשתכח, אומרת הגמרא, זה המת שבמת. אבל החי שבמת לא משתכח. החלק החי שבמת, הזיכרונות ממידותיו, מאישיותו, זה לא משתכח, אבל זה הולך ומתעצם. מה הדרך היחידה להתמודד עם הכאב הזה, אתם יודעים? להנציח אותו. להנציח אותו. מה זה להנציח אותו? לחזור לבנות לו יד וזיכרון על ידי זה שאישיותו תתבטא כאן במעשים, שכל אחד מבני החבורה לוקח לו, אחד לוקח את זה, אחד לוקח את זה, אחד לוקח את זה, כן? כל מיני מוסדות, כן? על שמו, כל מיני דברים כאלו, מעשים טובים, חבורות, עמותות. זה הדרך היחידה להתמודד עם הכאב הזה. כי הכאב הזה הוא לא נח ולא שקט עד שלא משיבים את החי לחיים, את המת לחיים. ולהשיב אותו לחיים במובן הזה. במובן הזה. כן? אחרת אי אפשר להיפטר מהכאב. חייבים להפוך את האנרגיה של הכאב לאנרגיה של יצירה, כן? יצירה שקשורה בעיקר לאישיותו. כך יספר לכם כל מי שעוסק בהנצחת אמת של יקיריו. כך יספר. שמעתי זה לא פעם ולא פעמיים, סיפורים מדהימים. כן. כל כאב זה העיקרון הוא אותו עיקרון. אותו עיקרון. כל כאב הוא נפטר באמצעות יצירה. כן? יצירה. יצירה של דבר כיוצא. הרבה אנשים שמאבדים איברים, כן? או מאבדים דברים מסוימים, הם הולכים ומקימים עמותות באותו תחום. באותו תחום. כן? למשל, יש פה משפחה יקרה בקריית משה, למשל, שאיבדה את הבן בתאונת דרכים. אז הם הלכו על שני אפיקים, יותר מזה אפילו, אבל שני אפיקים עיקריים. אחד זה זהירות בדרכים, כן? לתקן במה שהיה מקולקל. זהירות בדרכים. והשני זה חסד. יש פה חנות יד שנייה, כל מי שחסר לו בגדים, ורוצה בגד ב2-3 שקלים, בגדים ברמה מאוד מאוד גבוהה. הבית של אביה פה בשטנר 3, בבקשה, אפשר ללכת לשם, מקום יפהפה, כן? יפהפה בכל קנה מידה, כן? ענק. כן, ומלא בכל טוב, כן, פרטי לבוש, נעליים, כל מה שאתם לא רוצים, בקיצור, הכל יש שם. הם הלכו בשני אפיקים, כדי להשאיר אותו בחיים, לקחו את מימד החסד של אביה, זיכרונו לברכה, כן, ולקחו את העניין של אסור מירה, מה שנקרא, סירות בדרכים. בצורה הזו הם מנציחים אותו. זה לא הדברים היחידים, יש דברים מוספים, יש דברים מוספים. אבל, מה? זה גם שלהם, פילי פלאים, כן, קפה בגן, פילי פלאים, יפה מאוד. בדרך כלל, תמיד, התיקון הוא יבוא בצורה יצירתית שהיא הפוכה לאובדן, או באותו כיוון שהאובדן היה, כן, להחיות את הדבר ולהחזיר אותו למציאות, באמצעות עשייה. זה בדרך כלל דברים. כן, כן. שיהיה איזה קשר ואיזה השקה בין האובדן לבין היצירה המתקנת. יפה. אז כל פעם היה חוזר העניין, בעיקר בתקופות החגים, ובהתכנסויות המשפחתיות. אז מה הם היו צריכים לעשות באותן התכנסויות? כדי להפיג את הכאב. מה הם היו צריכים לעשות באותן התכנסויות כדי להפיג את הכאב? יכול להיות שההתכנסויות היו צריכות לשמש באמת, לעלות קווים לדמותו, כן? לא בצורה של נוסטלגיה מייסרת, אוי, אוי, הוא היה ואיננו, אוי, אם הוא היה פה, הוא היה אומר, לא ככה. אלא ההתכנסות עצמה צריכה להיות על בסיס של הפגנת איזה ערך שלו. כן? התכנסנו פה כולנו, כל משפחה, מה טוב, מה נעים, עכשיו אנחנו נשיר שיר שהוא אהב. נשיר ביחד שירים שהוא אהב, נגיד, משהו כזה. כן? עכשיו אנחנו נעשה פה איזה פעילות חברתית שהיא משקפת יותר מכל את תכונת היסוד שלו, הקשבה, הכלה, אולי חבילה עוברת, אולי נכיר קצת אחד השני, כן? קצת יותר, כן? למרות שאנחנו אחים ואחיות, אבל לא יזיק אם נכיר אחד השני. בוא נעשה את מה שהוא עשה, הוא היה הגורם המאחד במשפחה, כן? הוא היה מפשר, כן? ורודף שלום בתוך המשפחה. בואו אנחנו נעשה פעילות מן הסוג הזה. זה דבר נפלא. זה דבר נפלא. דוגמה. אבל לא סתם, אוי איפה, הכיסא הריק, להתייסר ולאכול את הלב. לא שייך. אדרבה, צריך להדגיש את הנוכחות שלו. באמצעות הבאה או דחייה של חלקי אישיות שבאים מדי ביטוי כרגע במרקם החברתי המשפחתי הזה. זה טוב מאוד. זה נחמה מעליה. כן, מעולה מאוד. אנשים אומרים, בעיקר בתקופות החגים, מתכנסים משפחתיות. ציטוט. אנשים אומרים שהכאב הולך ונחלש. אבל זה לא נכון. הסברנו את זה. אבל זה לא נכון. רק לומדים לחיות איתו. זה הכל. כמו מחלה כרונית. אנחנו דיברנו על דרכים גם יותר משוכללות כמובן להפיכת הכאב ליצירה. אבל בדרך כלל, הדרגה שמתחת לזה, זה לחיות עם הכאב. כמו מחלה כרונית שחיים איתה. נוטלים כדור, עושים ככה, עושים ככה, אבל חיים, חיים. יש אנשים שמגיעים עד גיל 90 עם מחלה כרונית, עם 2, 3, חיים. לומדים לחיות עם זה. אתה לא יודע אפילו שהאדם הזה שעובד פה איתך במרץ נפלא, הוא בעצם סובל מחלה כרונית. הוא חי עם זה, יש לזה את המקום בחייו, מקום מאוד מסוים, לא משתלט, לא על מחשבותיו, לא על הרגשותיו מעבר למה שצריך. ואת שער הזמן והאנרגיות הוא מפנה למה שהוא עושה. ואתה אפילו לא יודע שתחת עיניך יש אדם שיש לו שלל מחלות כרוניות, ואף פיקן הוא חי. פלפלים. לומדים לחיות עם זה. נותנים לכל דבר ודבר את המעמד הטבעי שלו בתוך הנפש, כן, אי אפשר להתעלם, ודאי שאי אפשר להתעלם, אבל לא מעבר. לא עושים קרנבלים ולא מחטטים בנקודת חן, ומגדילים אותה הרבה מעבר למשי. יש לה את המקום הקבוע שלה, אל תיגע, אל תחטט בהקיצה של היתוש. זה כואב, נכון. תן לה ערס הזה, כן, לאותו חומר מאלחש, כן, שגרם לך להרגשה של גירוד. תן לו, כן, אחרי שזה, זה לא, זה אחרי שזה מתעורר, כן, תן לו למצות את עצמו, אל תגרד, אל תגרד. אותו דבר בכאבים. אם אתה מגרד כאבים, הם גדלים. אל תגרד. אתה נותן מכה לנגע, הוא תופח וגדל יותר. ואתה על הצפרדע, כן, ותשרוץ ארץ מצרים צפרדעים. אז כתוב צפרדע ואחרי זה כתוב צפרדעים. אומרים שכאשר הם היו מכים את הצפרדעים, המצרים, אז היו יוצאים מזה עוד צפרדעים. כן. כשאתה מכה על הצפרדע, על הנגע, אז יצא לך עוד נגע. לא מגרשים נגע במקלות, כן, את הנגע מגרשים ביצירה, ביצירה. כן. או בהבנה נכונה, המציאותית של הנגע, כן, לתחום לו תחומים, להגביל אותו. כן, כמו שצריך, ואז חיים איתו, חיים איתו. כן. רק לומדים לחיות איתו, זה הכל. לומדים להעמיד פנים כאילו הכל בסדר. העמדת פנים זה לא דבר מיוחד, זה לא דבר קטן. לא מדובר פה על הכחשה והדחקה, מדובר פה על משהו אחר לגמרי. העמדת פנים זה דבר שמאפשר לנו, כן, בהחלט לחיות, לחיות. כן, כי יודעים שאנשים בסביבה כבר עייפים מהבחיות שלך. לא רוצים לתת לאחרים הרגשה רעה או את הרושם שאת הולכת להתמוטט. לכן, את אומרת להם שאת חזקה ומסתדרת, למרות שבפנים את חשה שהלב שלך עומד להישבר. טוב, פה היא מציגה באמת מצב נפשי שהוא ירוד. כן? כל מה שאנחנו אמרנו זה מדרגות שהן יותר גבוהות מאלו. פה היא מדברת על הדיוטה היותר תחתונה. זאת אומרת שבאמת בתוך תוכי, בתוך תוכה היא נקרעת לחלוטין, אבל כלפי חוץ היא לא מקרינה את זה, כי בלי וחיי לכולן כבר נמאס מהבחיות שלה. כן, אז היא מציגה פה איזה מין מציאות של פשרה מאוד לא משוכללת, לא מפותחת, אבל גם זה דבר שהוא קיים. כן, יכול להיות שבהמשך היא תביא את הפתרונות היותר משוכללים. לכן את אומרת להם שאת חזקה ומסתדרת, למרות שבפנים את חשה שהלב שלך עומד להישבר. בני אדם מאפשרים לך להתאבל שבועות מספר, מקבלים את זה כדבר לגיטימי שאת מתאבלת, כן? ואפילו מצטרפים, כן? לכאב שלך מובן מסוים. ולאחר מכן הם כבר לא רוצים לשמוע על הכאב. אתם מבינים למה? לשמוע על הכאב זה לשמוע על החסרון. יש לאנשים קושי לשמוע על חסרון. אדם בטבעו, הוא לא סובל את החסרון. לא סובל את החסרון. אנחנו רואים את זה כאשר אנחנו נמצאים במציאות של חסרון. אפילו חסרון פשוט. הפסדת את האוטובוס. כרגע אתה לא יכול להגיע לעבודה בזמן, יש פה חסרון. כמה קשה להתמודד עם מצב של חסרון. כאן הם רוצים לסלק את החסרון הזה, שעכשיו יבוא פה, אני לא יודע אם איזה משהו, ויקח אותנו לעבודה. שוב, כן. אנחנו לא אוהבים להיות מציאות של חסרון, למרות שחסרון הוא מציאות מאוד מאוד חשובה להתחדשות, ודיברנו על זה בריחות באחד השיעורים. אבל ככלל, אנשים לא אוהבים להיות במצבי של חסרון, שלהם עצמם, וכל שכן של הסביבה. שהסביבה משדרת, כן, מציאות של חסרון, אוי, הוא הלך, הוא מת, הוא פה, הוא שם. אין כוח לעשות את זה. אין כוח לעשות. לא אוהבים לשאול בתוך מציאות של חסרון. רוצים את התשובה, רוצים את הפתרון, רוצים את ההתקדמות, כן? המצב הביניים של החסרון הוא מצב שמביך את רוב בני אדם. מי שהאמונה שלו לא חזקה, מי שלא יודע לצמוח מתוך חסרון, הוא משתדל לסלק את החסרון כמה שאפשר. זה מאוד מאפיין, כמשל אני אומר, וגם כמציאות זה מאוד מאפיין את הרפואה, כן? בעצם הקונבנציונלית, שהיא מנסה לסלק את החסרונות, הכאבים, בתרופות כאלה ואחרות. בעוד שהרפואה, כן, האלטרנטיבית, אני לא מדבר כרגע על הרפואה האלטרנטיבית הקיימת, היא צריכה עוד להשתכלל הרבה כדי שתהיה כזו, אבל הרפואה האמיתית זה רפואה שמראה איך צומחים מתוך חסרון. לא לסלק את החום, אלא החום הוא דבר חשוב. כן, כמובן צריך להשגיח שלא יעבור מעבר לסף מסוים, שזה יכול לדבר עוד לסכן את חייו של האדם, אבל כל זה בתחום הסביר, 38, כן, 37.5, לא צריך לקחת כדור, ככה הם יאמרו לנו. לא, כי החום הזה זה איזשהו תהליך פנימי של הבראה, וכדאי לתת לו, כן, להיות בצביונו, באופיו, כן, לשאת אותו, להזיע, גם ההזעה היא חשובה, כן, גם שכיבת חוסר האונים הזו היא חלק מההחלמה, כרגע יש מלחמה גדולה בתוך הגוף, תן לה להתנהל, כן? אל תשנה ואל תעשה מניפולציה, כן? בפרמטרים של החום, כדוגמת חום, כן? אם כרגע אתה לא רעב, כן? בטבע דברים אדם חולה או לא רעב, אבל אל תדחוק לעצמך דברים. הגוף כרגע לא רוצה לאכול. הגוף כרגע רוצה לשכב. אל תתנגד לו. דווקא מתוך חסרון תצמח. זה הבדל שבין רפואה קונבנציונלית, רפואה אלטרנטיבית. האחד מנסה לסלק את הכאבים והשני צומח דרכם. כן, אני אומר זה כמשל, לא רק כמשל, כי בפועל כך קורה. בהבדלים שבין סוגי רפואות, אם כי היום קצת מתשתשים ההבדלים, גם הרפואה כן, קונבנציונלית מתחילה להכניס יותר מרכיבים, כן, שהם יותר הוליסטיים נקרא לזה כך, כן, יותר אורגניים. בכל אופן, זה הסיבה. נמאס לי כבר לשמוע את כל הבחיות האלה, מספיק, די. כן, הייתה אישה אלמנה בשכנותו של רבן גמליאל, שהייתה בוכה כל לילה. עד שלא יכול היה רבן גמליאל לשאת את זה יותר, ועבר משכנותה, או שהעבירו את האישה, הוא אותו. אני כבר לא זוכר כרגע. כן? כל לילה הייתה בוכה על הבן שלה, בן תשחורת שנפטר לה. איזה בכי נורא והיום. לא יכול היה לסבול. ועבר משכנותה. שמעתי פעם רב שהסביר את האגדה הזו ואמר, שבעצם זה לא היה בגלל הבכי של אותה אישה פרטית, אלא דרך בכייה מה הוא שמע? הוא שמע את בכי השכינה. כן? בעצם הבכי שזה חושב. כן? כראוי לאדם גדול כמו רבן גמליאל, כן? הוא שמע את בכייה, הוא שמע את בכי השכינה. כן? דרך גרונה, הוא שמע את השכינה. ואת זה הוא לא יכול לעשות. את בכי השכינה, על כך שנפטר בן תשחורת לאותה אישה. הכאב העצום שיש לשכינה בצערו של אדם ישראל, בשעה שאדם ישראל מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. כבדות כזו של האלוקות, כבדות. את זה הוא שמע. אבל מכל מקום, לא יכול היה לשאת את בכי. את הרגשת החסרון. כן, אנחנו צריכים פה לעצור, רק נגיע לנקודה, נשאיר משקב הולך ואולי, זה אמרנו לא, זה מה זה ברגשה היום וכולי, כן, ולאחר מכן הם כבר לא רוצים לשמוע על הכאב. טוב, נעצור כאן.